נינווה, העיר הגדולה. עיר באיזה אזור, באיזה מדינה, באיזה יבשת, משהו. אשור, עיר הבירה של אשור, נכון. בימינו, זה אשור הייתה ממלכה איפה שהיום איראן ועד לדרום ברית המועצות לשעבר. הייתה מעצמה אדירה שמשלטה לאזורים מאוד מאוד נרחבים במרכז אסיה למעשה, כן, היא לא הגיעה עד סיביר הרחוקה ועד צפון רוסיה, היא גם לא הגיעה למזרח הרחוק של הודו וסין, אבל היא שלטה במרכז אסיה, מעצמה מאוד גדולה. בתקופת השיא שלה, אז היא כן באמת גם השמידה את עם ישראל, בסופו של דבר. מתי? מתי אשור פגעו בעם ישראל? סנחריב מלך אשור, שמה הוא עשה? עשה מצור על
ירושלים.
על ירושלים. אבל הוא לא יצליח להשמיד את ירושלים. בסוף הוא מת הוא מת. כל החיילים שלו מתו במגפה, הוא עצמו ברח לאשור ושם היכו אותו והרגו אותו. אבל אז אם ככה, אז הוא לא יצליח לפגוע בעם ישראל, לא? מה?
יצליח או לא יצליח?
אני שואל. אתה אומר שכל החיילים שלו מתו במגפה והוא בעצמו ברח, אז נראה שהוא לא יצליח.
הוא כותב אבל יש לו
את
שלושת
הכוכבים
האלה.
כן.
דבר זה שמה שקלטתי את חזקיה כמו ציפור בכלוב.
זה נכון, הוא באמת קלע את חזקיה כמו ציפור בכלוב, אבל זה היה ניצחון מאוד מאוד זמני. אחרי שהוא קלע את חזקיה כמו ציפור בכלוב, כל החיילים של סנחריב מתו, 185 אלף פגרים מתים, והוא בעצמו בורח חסר כל לאשור ושם הוא נרצח. אז זה ניצחון? זה לא ניצחון. אז התשובה היא שבאמת בירושלים הוא לא פגע, הוא ניסה. הוא כן כבש את כל ערי יהודה ושם מצור על ירושלים, אבל אז הוא נחל מפלה גדולה. אבל מה שהוא כן עשה, זה את כל עשרת השבטים. גלות אשור זו הגלות של כל עשרת השבטים. הוא קודם כל הורג בהם, מעגלה אותם, מפזר אותם בכל האומות. סנחריב מלך אשור מבלבל את כל האומות, הוא בעצם זה שגם מביא לפה את הכותיים, השומרונים, ומגלה מפה את כל עשרת השבטים. אז אמנם יהודה ובנימין הוא לא יצא לפגוע. אומר הקדוש ברוך הוא בידי ישעיהו הנביא, אומר לחזקיהו, וגנותי לעיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. על ירושלים הוא לא יצליח. אבל אף על פי כן, הוא בהחלט יצליח לפגוע בעם ישראל, פגיעה אנושה, פגיעה קשה, פגיעה שבסופו של דבר, עד היום לא התרפאנו ממנה. כי בפשטות, לפי רוב הדעות, אז עשרת השבטים עבדו ורובם אינם עוד. זה נושא בפני עצמו, איפה הם היום עשרת השבטים. אבל בגדול, כל עם ישראל שנמצא פה היום, שנאספנו מכל התפוצות, מכל הגלויות, זה בעיקר, איזה שבטים יש לנו פה?
יהודה
ובנימין, שזה ממלכת יהודה. בכל זאת, מי עוד יש?
דן זה אתיופים, לא?
אז יש מסורת כזאת, שהאתיופים זה שבט דן, עולה אתיופיה. יש דרך אגב גם דעה שהקהילה, העדה האתיופית זה גם דן ונפתלי, גד ואשר. ארבעה שבטים היו שם, יש דעה כזאת גם. נכון, יש בני מנשה שמביאים אותם מהודו. אבל שוב, גם עולי אתיופיה וגם בני מנשה זה בעצם שבטים נידחים שלא היו איתנו כל 2000 שנה של הגלות. במשך כל 2000 שנה שלא היה שום קשר איתם כמעט. עם שבט דן, עם האתיופים, היה קצת קשר. אבל בגדול מי שהיה איתנו זה יהודה ובנימין. מי בכל זאת עוד היה איתנו? לוי, כן. יש כהן או לוי בקהל, יש שבט לוי כמובן, יש נציגים, כהנים ולווים. לא כל שבט לוי, היו גם כהנים ולווים שגלו עם עשרת השבטים. אבל חלקם, חלק משבט לוי גם איתנו, וגם כנראה חלק משבט שמעון. כי שבט שמעון, גם שמעון וגם לוי נאמר עליהם, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. נכון? יעקב מקלל אותם למעשה בעקבות מעשה דינה, שהם הורגים את שכם. הוא אומר, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, אני מפזר אותם. זה סוג של עונש, אבל בסופו של דבר, לוי, העונש הזה התקיים בו בתור שכר. כי מצד אחד, כן, הוא לא קיבל חלק ונחלה בארץ, מצד שני, השם הוא נחלתו. הוא מקבל את הזכות להיות עובד השם. להיות הנציג של עם ישראל בבית המקדש. אז זה עניינו של שבט לוי. שמעון, אומרים חז"ל, שמעון היה, בהתחלה הוא נחל נחלה בדרום הארץ, בנגב, אזור באר שבע ודרומה. וזה אזור קשה מאוד, אזור של ספר, אזור שכל הזמן היו שם עמלקים וכנענים וכל מיני שבטים שכל הזמן נגסו בהם וכל הזמן נאבקו בהם. ובסופו של דבר שמעון עוזב את נחלתו, מתפזרים בכל השבטים, וחז"ל אומרים שהם הפכו למלמדי תינוקות. זה היה ככה, מורים צריך בכל מקום, אז הם הפכו להיות מלמדי תינוקות בעם ישראל. על כל פנים, אז שמעון גם כן נמצא איתנו היום, חלק משמעון, כי גם שמעון התפזר בכל השבטים. אז יש לנו יהודה ובנימין, חלק מלוי, חלק משמעון, אולי שבט דן, אולי חלק קטן משבט מנשה. אלה שעולים עכשיו בני מנשה, עלו כמה מאות של משפחות. זה בודדים. יש שם מיליונים שהם טוענים שהם צאצאים של שבט מנשה, אבל רובם התבוללו. רובם, גם אלה שבאים לארץ, עוברים תהליך גיור מלא. לא כמו האתיופים שעברו הגיור לחומרה, כי היה להם את כל המסורת, היה להם חמישה חומשי תורה. שבט מנשה, שמיוחסים למנשה, אנחנו לא באמת יודעים אם זה מנשה, זה רק אולי, וזה רק, גם אם זה הם, אז זה היה, הם התבוללו עם גויים, ונשתמר להם רק מעט מאוד מהיהדות. על כל פנים, אשור באמת פגעו בעם ישראל פגיעה מאוד קשה. אמרתי קודם שזה איראן, אבל נינווה עצמה, אשור, שוב, שלטה, אמרתי קודם, מאזור ברית המועצות לשעבר, איראן וגם עיראק. בעיקרון נינווה נמצאת ליד העיר מוסול בעיראק, מי שמכיר. כן, מי שרוצה לעשות טיול שורשים שם עם דאעש. לא בטוח שהראש לא יחזור מחובר לשורשים, אבל זה כבר סיפור אחר. הייתה, נינווה הייתה צמודה לנהר החידקל, ולכן הייתה עיר גדולה, שהרבה אנשים באו להתגורר בה. על כל פנים, כאמור, יונה לא רוצה, לא מוכן ללכת לעשות את השליחות הזאת. ובאמת, זה בכל זאת מעורר שאלה. אמרתם פה כמה נימוקים. אמרתם שהוא לא רוצה לקטרג על עם ישראל, אמרתם שהוא לא רוצה שהגויים האלה עצמם יפגעו בעם ישראל אחר כך. אבל אני לא מבין, אתה נביא, לא? אתה השליח של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שולח אותך לשליחות, מה אתה לא הולך? האם אפשר לדמיין סיטואציה? האם אנחנו יכולים לדמיין סיטואציה? שהקדוש ברוך הוא שולח אותנו לשליחות? נגיד, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, אומר לנו, תעשה כך וכך. ואתה אומר, לא, לא מתאים לי. זה נשמע הגיוני? יכול להיות, אתם מעלים, אפשר לדמיין סיטואציה כזאת? כן, אנחנו מכירים את אברהם אבינו, שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, כי עשרה ניסיונות, אבל אולי השיא זה עקדת יצחק. קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. אתם יודעים, אומרים שאברהם אבינו עשה טעות. שהמדרש אומר, שהוא אמר לו, קח נא את בנך. אמר לו, יש לי שני בנים. את יחידך. כל אחד הוא יחידי לאמו. זה יחיד לאגר, זה יחיד לשרה. אשר אהבת. אומרת, שניהם אני אוהב. אומרת, יצחק. אברהם עשה טעות. אמר לו, קח את בנך. היה לו, קח את ישמעאל, שוחט אותו וזה. אבל אברהם באמת אהב גם את ישמעאל. זה נושא לשיעור אחר. על כל פנים, עצם זה, שאברהם מוכן גם להקוד את בנו, מבחינתו הוא גם מעלה אותו לעולם, מבחינתו הוא שוחט אותו, כי זה מה שהשם ציווה. עכשיו, זה לא דבר כל כך פשוט, לא תמיד אנחנו, כן, אדם חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו משהו. היום אנחנו לא חווים נבואה, אנחנו לא יודעים איך זה, כשאתה יודע בוודאות שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך את זה, ואתה יודע את זה ב100%. אין פה סימן השאלה, זה לא שנראה לי. אני למשל היום באמת לא יודע, בדיוק היה לי דיון עם, אני רב קהילה בחולון, והיה לי דיון עם הגבאי של בית הכנסת, מה לעשות ביום כיפור. יש לנו בית כנסת ענק, אבל גם הרבה אנשים. בכל נדרי ונעילה בדרך כלל באים 400 אנשים. עכשיו זה ברור שאסור, זה לא שאלה בכלל. כי אנחנו כן שומרים על החוקים ועל הנהלים של בתי הכנסת, קפסולות, 10 אנשים, מבדילים ביניהם, מרחקים, עניינים, לא יכנסו הרבה אנשים. נגיד כל נדרי ונעילה, בעיה קטנה יחסית, כי זה אפשר לעשות בחוץ יחסית בקלות. זה ערב, לא חם מדי, וזה סביר. לא נעים, אבל סביר. לעומת זאת, שחרית ומוסף. זה חתיכת בעיה. מה אתה עושה בסיטואציה כזאת? אז מצד אחד, ואין מקום לכולם בתוך בית הכנסת, וגם בתוך בית הכנסת, זה מסוכן, למרות שזה מותר כרגע. נגיד בבית הכנסת שלנו, יש לו שני פתחים, לפי הכללים מותר להכניס 60 איש במרחקים אחד מהשני. 60 איש זה כלום בשביל בית הכנסת שלנו, כי באמת יש הרבה יותר אנשים. ומצד שני, גם 60 איש זה מסוכן. כי עם כל הכבוד לזה שכולם עם מסכות ועדיין שומרים מרחק וזה, אבל זה עדיין מסוכן. אז מה, אז בחוץ, התחזית ליום כיפור, 35 מעלות. בחולון, זה דומה לאשדוד קצת, חם, לח. איך? אז אפשר לזכור מאווררים ולעשות בחוץ. עדיין מאווררים. כשאתה נמצא בחוץ, אתה מרגיש כאילו אתה צריך לשחות בתוך הזיעה, כאילו אתה כולך נוטף מים, מה זה? אי אפשר להחזיק מעמד. אז טוב, אז אולי נתפלל ותיקין. ותיקין, כמה אנשים באמת יחזיק מעמד, וגם אתה מתחיל ותיקין, מתי אתה מסיים? אתה לא מסיים בשבע, אתה מסיים אולי בתשע, זה כבר חם ממש, ואנשים גם מבוגרים חלקם, וזה חם, לא משנה. עכשיו זה צום, צריך לצום גם כבר אחרי תפילה, אתה מסיים, סיימת ותפילת מוסף, אתה צריך עוד לצום עד סוף היום. הצום יותר חשוב מהתפילה. בקיצור, זה למשל שאלה שאני כרגע מתחבט בה. הקדוש ברוך הוא עוד לא התגלה אליי ואמר לי, כה אמר השם, תעשו את התפילה ככה וככה. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, לפעמים זה יותר פשוט, זה גם לא תמיד, תדעו, אנשים חושבים, כשהיה נביאים, הכל היה יותר פשוט. לא היה כל כך פשוט. דבר ראשון, היה גם נביאי שקר. דבר שני, אתם פותחים ככה ישעיהו, אתם מבינים כל משפט? הנביא לפעמים אומר דברים לא תמיד מובנים. אז גם כשיש נביאים אתה לא בדיוק יודע מה לעשות. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי עכשיו ואומר לי, כה אמר השם, אתה צריך לדאוג לבריאות של המתפללים בבית הכנסת שלך. אז זה היה מאוד מחזק אותי, אבל לא הייתי יודע מה לעשות. בסוף גם כשהנבואה באה, היא לא תמיד אומרת לך חד וחלק מה בדיוק לעשות. אבל אם הדברים ברורים, הקדוש ברוך הוא אומר ליונה, קום, לך אל נינווה העיר הגדולה, הוא קרא עליה. כי עלתה רעתם לפניי. אז הדברים נורא ברורים. אז לכאורה, פשוט שאתה עושה אותם. אתה נביא, מה? נביא נקרא מלאך. מופיע בסוף דברי הימים, בפרק האחרון בתנך, מופיע שלמה הקדוש ברוך הוא מחריב את המקדש, וישלח השם אלוהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח. הקדוש ברוך הוא שולח את מלאכיו לעם ישראל. מי זה המלאכים? הנביאים. הנביאים. והיו מלעיבים במלאכי האלוהים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בנביאיו, עד עלות חמת השם בעמו עד לאין מרפא. זאת אומרת, השיא היה שעם ישראל לא מקבל את נבואת הנביאים, מבזה את מלאכיו של הקדוש ברוך הוא. מלאך זה שליח, זה פירוש המילה. גם המלאכים, מלאכי מרומים, נקראים מלאכים, כי הם השליחים של הקדוש ברוך הוא. אז אתה נביא, אתה שליח, אתה מלאך, איך אתה לא עושה את דבר השם? אז אולי הדרך היחידה ככה קצת לסבר את האוזן ולהבין את זה, בעקבות מה שאמרנו, זה לדמיין לעצמנו, נניח הקדוש ברוך הוא מתגלה לך ואומר לך, תשמע, יש אדם שעומד להרג בתאונת דרכים. ואני רוצה, לא היום, נגיד לפני 90 שנה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לך, אומר לך, אני רוצה שתציל מישהו מתאונת דרכים. נשמע אחלה. לך תגיד לו שלא יצא היום לדרך, כי אם הוא הולך הוא מת בתאונת דרכים. נשמע שליחות מלבבת. איך קוראים לבן אדם שאני צריך להציל? אדולף היטלר. לא נעים. ואתה נביא, אתה יודע את העתיד. היית הולך להציל אותו לפני 90 שנה? אתה לגמרי בין הפטיש לסדן. זה מה שיונה מרגיש. בסדר, זה קצת שאנחנו מדברים על זה שהוא לא רצה שהגויים האלה יחזרו בתשובה ואז הם יציקו לעם ישראל, זה נשמע כזה רחוק ומעורפל. אבל כשאתה חושב על היטלר ואתה אומר, אני אציל את היטלר ויאפשר לו לעשות שואה? אדם של 6 מיליון על הידיים שלי? זה מה שיונה מרגיש. הוא יודע מה הולך לקרות. הוא יודע שאשור הולכים להחריב את עם ישראל, 10 שבטים, להרוג, לא יודע, מיליונים, להרוג בוודאי מאות אלפים, להגלות מיליונים, והמיליונים האלה הולכים לאיבוד. שוב, איבדנו את רובם, 10 שבטים. אז האתיופים באמת, באמת, דבר מדהים, קהילה ששמרה על המסורת בקנאות, שאמרה לא להתבולל, היה להם איזה מנהגים מאוד מאוד קיצוניים שאסור לגוע בגויים. יש איזה מילה באמרית, נדמה לי אתנקון או משהו כזה, שזה כאילו לא נוגעים, זה התרגום המילולי, זה לא נוגעים, וזה הכינוי שלהם לגויים. גויים זה אתנקון, אני אולי לא אומר את המילה כמו שצריך, אבל בגדול זה היה להם, זה ככה קוראים לגויים, לא נוגעים. כאילו, ושמרו לא להתבולל, ושמרו על המון המון, שוב, לא כל הדינים עם כל מה שאנחנו רגילים, כי הם היה להם את התורה שבכתב, הם לא היו איתנו בכל השלבים שהתפתחה התורה שבעל פה, אז לא היה להם את כל הדינים והסייגים והפרשנות שחזל פרשו וכו'. אז היה להם כל מיני דברים אחרים, למשל, אישה נידה, אז אנחנו נוהגים אישה נידה, אז אסור לבעלה לקיים את היחסי אישות, אסור לו לגוע בה וכן הלאה, אבל הם נהגו שאישה נידה יוצאת מהבית, לאיזה אוהל מיוחד, ששם, לא משנה, כל מיני פרשנויות אחרות. אבל הם שמרו על כל התורה, קלה כבחמורה, ושמרו עליה. שזה דבר מדהים. זה שבט אחד, מתוך 10, שבאמת זכה, ובגלל זה, כולו פה עכשיו היום. עם כל הקשיים, ועם כל המורכבות, וכו'. אבל 10 שבטים, מה זה? זה מיליוני מיליוני יהודים שעבדו ואינם. יונה אומר, אני את הדם הזה רוצה על הידיים שלי, אני לא משתף עם זה פעולה. אז הוא הולך לתרשיש. אני קורא פסוק ד'. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, והיא שער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, והטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם. ויונה ירד אל ערכתי הספינה, וישכב וירדם. הוא היה עייף כזה. זה מוזר. מה, איך אפשר להירדם במצב כזה? אז רב החובל באמת צועק עליו, ויקרא עליו רב החובל, ואומר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. שמעתי פעם את ג'קי לוי, עיתונאי, שחקן, אני יודע מה הוא. אז הוא פעם אמר, באיזה ערב התעוררות של סליחות, אז הוא הנחה את הערב, והוא אמר, הרי בסליחות, סליחות הספרדיות פותחות בזה. בן אדם עליך נרדם. ומי הגה את המשפט הזה ראשון? רב החובל. רב החובל, הוא לא היה רב, הוא היה רב חובל, אבל הוא לא היה רב. איך אתה מדמיין אותו? אומר ג'קי לוי, איך אני מדמיין את רב החובל הזה? אין הרי איזה אדם בריון כזה, אולי עם רטייה על העין, בטח בלי חולצה, עם מלא קעקועים על כל הגוף. זה הבן אדם. ודווקא ממנו באה הקריאה הזאת, בן אדם מה לך נרדם, תתעורר. כי יש רגעים, בטח רגעים כאלה, שאדם נמצא בסכנת מוות. אז גם זה לא איזה אדם רשמיים, זקן ארוך והדרת פנים, שקורא לך, אור על המתישן, בוא תעבוד את השם אלוקיך. לא, זה. שוב, הם גם, מה עושים המלאכים? ויזעקו איש אל אלוהיו. הם לא זועקים לקדוש ברוך הוא. כל אחד לאלוהיו שלו. רב החובל גם לא היה עם כיפה על הראש. והוא בא ליונה ואומר לו, קום קרא אל אלוהיך. כל אחד פה מתפלל לאלוהים שלו, אולי אלוהים שלך יכול לעזור. הוא גם לא איזה מאמין גדול. ובכל זאת, ברגעים של סכנת מוות, אז גם האדם הכי רחוק וגם האדם הכי לא קשור לכלום, אז הוא פונה למישהו, תובע נאחז גם בקש, הם עוד לא תובעים פה, אבל הם רוצים לייחס במשהו. אני בעצמי למדתי בישיבת הסדר, הרב גבריאלי היה רם שלי כשהייתי בשיעור א', והוא היה אז רם בישיבת מעלות, והתגייסתי לצנחנים, ובצנחנים כולם פתאום נהיים דתיים כשאתה נמצא במטוס רגע לפני צניחה. פתאום כולם רוצים את הנוסח של תפילת הדרך לצנחן, פתאום כולם, אם יש לך איזה פרק תהילים תביא להם, ברור, רק זה. וגם לא רק בצניחה, זה חוזר על עצמו, כשאדם נמצא בסכנת מוות, אם זה, לא יודע, אני בעצמי הייתי בחומת מגן, בלבנון השנייה, ועוד כל מיני סיטואציות, שזה ברור שאנשים ברגעים האלה מחפשים את מבטחם במשהו על-טבעי, על-אנושי, משהו אלוקי. אז גם אם לא מכירים אלוהים, אבל מישהו, משהו, אז כל אחד קורא לאלוהים שלו. יונה יורד להירדם. ואמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ונדעה בשל מי הרעה זאת לנו, ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. חזרנו רואים, יפילו גורלות בלשון רבים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה לא סתם אמרו, טוב, בוא נעשה גרלה, נפול עליך, אתה הקורבן, זרוק אותך לים. הם גם לא אמרו נזרוק אותך לים. מה הם רצו לעשות עם יונה? להשאיר אותו? נפל עליו הגורל. בשביל מה הם פילו גורלות? לא בשביל לזרוק אותו לים? בשביל לדעת מי השם. ואז הם שואלים אותו. ואמרו אליו, אגיד נא לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו? מה מלאכתך ומאין תבוא? מה ארצך ואין מזה עם אתה? ואומר אליהם, עברי אנוכי. ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. אז קודם כל, את השיר אתם בטח מכירים. וקודם, נכון? מכירים את השיר הזה. ויונה בעצם ברור לנו שהוא לא באמת חשב שהוא בורח מהשם. הוא ירא את השם אשר עשה את הים ואת היבשה. הוא יודע בדיוק מי שולט גם בים וגם ביבשה. למה הוא לקח את הספינה? אז בדיוק לפני שנכנס, אמרו פה שהוא בורח מהנבואה, לא מהשם. הוא בורח, הוא לא מוכן לקיים את הנבואה. אז בגלל זה הסברנו למה הוא לא רוצה לקיים את הנבואה. והוא בעצם בורח כדי לא, שהשם לא ידבר אליו. ובאמת השם לא מדבר אליו בגולה. מה השם עושה? מטריד את מנוחתו בסערה. מה יונה רוצה שיקרה? שואלים אותו אנשים, אני מדלג רגע, ואמרו אליהם, פסוק ד', מה נעשה לך ואשתו קיים עלינו? כי הים הולך וסוער. ואומר עליהם, סעוני ועטילוני לים ואשתו קיים עליכם. מה הוא חושב שיקרה אחרי שיזרקו אותו לים?
ימות.
יונה מעדיף למות. ברור לו, הוא לא חשב לרגע שהוא יגיד לקדוש ברוך הוא, אני מתפטר, ביי, לא נוח לי המשימה הזאת, אני עובר לעבודה אחרת. הוא לא חשב שזה מה שיקרה. היה ברור לו שהוא יורד לים, מן הסתם ימות. אולי בסערה, אולי נגיע לתרשיש, ואז פתאום יטרוף אותי אריה. אריה יפגע ברק מהשמיים ויהרוג אותי, לא יודע. אבל את הנבואה הזאת אני לא עושה. אני לא מוכן את הדם של מיליוני יהודים על הידיים שלי, נקודה. השאלה הזאת תכף אני אתייחס אליה, שאלה חשובה. על כל פנים, האנשים לא רוצים להטיל אותו לים. ויחתרו האנשים לשיב ליבשה, ולא יכולו, כי ים הולך וסוער עליהם. ויקראו לשם, ואמרו, אנא, אדוני, אל נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה, אדוני, כאשר חפצת עשית. וזה בוודאי, דיברתם בהתחלה, על זה שהמלאכים גם כן עוברים פה תהליך של חזרה בתשובה. אז אמרתם, זה רמוז פה בכל מיני מילים, אני לא אכנס את זה כרגע, זה נכון שזה רמוז פה, אבל קודם כל זה גם פשט. בהתחלה כל אחד קורא איש אל אלוהיו. ועכשיו פתאום הם מבינים שיש אלוהים אחד, השם, אנא השם, שם י' כבבקה, אתה השם כאשר חבצת עשית. ואז פסוק ת' ז', ויראו האנשים יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח להשם, וידרו נדרים. יונה חשב שהוא יכול לברוח מהנבואה, הוא לא חשב שהוא יכול לברוח מהשם, אבל אולי מלפני השם. הוא חשב שעכשיו תבוא לו מנוחה, הוא ימות. אבל וימן השם דג גדול, מה זה וימן? כן, זה כמו וימנה, למנות מישהו. כן, הרבה פעמים יש נוסח מקוצר כזה, כמו למשל וישב ממנו שבי, וישב זה וישבה, וכאלה יש כאלה רבים. אז גם כאן וימן או ויען, מה זה ויען? ויענה, כן? גם וימן זה וימנה. השם ממנה דג גדול לבלוע את יונה, יונה במאה דג 33 לילות, ואז אחרי 33 לילות אז הוא מתפלל שהשם יציל אותו, והוא מבין בעצם שהוא נאלץ לחזור ולעשות את השליחות שלו. השם מקיא, הדג מקיא את יונה אל היבשה, ובאמת שם יונה מקבל את הנבואה מחדש. קום לך לנינווה עיר גדולה, הוא קרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. הערת ביניים, יונה חשב שהוא, יונה ידע שהשם מצווה אותו ללכת לנינווה. הוא החליט שהוא רוצה לברוח מנינווה. לאן הוא הגיע בסופו של דבר? לבטן הדג, נכון? למה בעצם קוראים לנינווה נינווה? הסמל העתיק של נינווה היה דג בתוך בית, צורת בית ובתוכה דג. זה היה עיר על שפת החידקל והרבה פרנסה של הבעלה מעניין של דייג, וגם האלה שלהם, אשתר, הייתה קשורה לדגים, ודג באשורית עתיקה קוראים לו נונו. לכן נינווה נקראת נינווה על שם הדגים, נון. דרך אגב, גם היום הדג מושט, איך קוראים לו בעברית? אמנון בעצם, אמנון, אמנון. אותו דבר שפם נון. מה זה שפם נון? זה דג עם שפם. נון, זה דג. גם בארמית, דרך אגב. כל השפות השמיות קרובות אחת לשנייה. אז באשורית עתיקה זה היה נונו, באקדית עתיקה זה היה נון, בארמית עתיקה, ארמית, זה היה נונה. בגמרא יש נונה. בכמה מקומות שרוצים להגיד דג, אז זה נונה. נינווה, זה אותו עניין. זה מקום הדגים. אז באופן אבסורדי, יונה חושב שהוא בורח, אבל בעצם הוא בורח ומתגלגל בסופו של דבר אל הסמל של נינווה. הוא מבין, אחרי 33 לילות בבטן הדג, הוא מבין, בסוף הקדוש ברוך הוא מביא אותי אל הדג הזה, אל הנינווה הזה, אם אני רוצה או לא רוצה, והוא מקבל על עצמו את השליחות. אבל עדיין הוא לא רוצה לעשות אותה, וזה מאוד בולט בפרק ד', אני מדלג ממש במהירות, ודילגנו על כל העניין של התשובה של אנשי נינווה, הדיון עם התשובה מעומק הלב או לא. אבל אני הבטחתי לכם עוד איזה הסבר לשאלה שלך, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
דן.
דן בעצם שואל, עדיין, אם זה רצון השם, זה רצון השם, מה אתה? אתה גם רואה שאין לך ברירה, מה אתה מתווכח? עוד בהתחלה הוא בורח, עכשיו פרק ד' הוא גם משאיר להתווכח. וירא אל יונה רעה גדולה, אחרי שהם חוזרים בתשובה, כן, אני קורא את פסוק אחרון פרק ג', וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינח הם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. והתפלל אל השם ויאמר, ענה אדוני, הלא זה דברי הדיוטי על אדמנתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום מערך הפיים ורב חסד וניחם על הרעה. סליחה. בפיו של יונה, הדברים האלה נשמעים כמו כללות, כמו אלבונות. איזה אל דפוק אתה. ידעתי מלכתחילה שאתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. עכשיו תראו, הוא קודם כל אומר, בגלל זה קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי שהגויים יחזרו בתשובה, ולא רציתי שזה מה שיקרה, שאתה תקבל ותנחם על הרעה. אז הסברנו בינתיים שני הסברים. אחד, כי זה מוציא את עם ישראל רע, שעם ישראל לא חוזרים בתשובה, והשני, שהוא לא רוצה שהם יחזרו בתשובה, כי אז הם בסוף, השם יכפר להם, והם יבואו וישמידו את עשרת השבטים. אבל אני חושב שכאן נכנס משהו נוסף. יונה מתנגד לעצם קיומה של התשובה. תשובה זה לא דבר לגיטימי. איך קוראים לו? יונה בן אמיתי. אמיתי זה לא סתם שם של אבא שלו. חז"ל אומרים שהוא נקרא בשם אמיתי, לא על שם אבא שלו. חז"ל אומרים שיונה בן אמיתי, מי הוא היה, מה הסיפור שלו, אתם מכירים, יודעים?
הסיפור של אמיתי?
לא, של יונה. עוד לפני הסיפור הזה, מאיפה הוא בא? חז"ל אומרים שיונה בן אמיתי זה הילד שהחיה אליהו הנביא. אליהו הנביא, הרי גם אליהו וגם אלישע החיו ילדים, נכון? אליהו בשנות הרעב, בתחילת דרכו של אליהו, הוא גזר שלא יהיה טל ומטר על הארץ כי אם לפי דברי, והוא נודד לו בהתחלה בנחל קרית וכל מיני מקומות, בסוף הוא מגיע לאישה אלמנה בצרפת, צרפת אין הכוונה בפרנס, אלא הכוונה היא בדרום לבנון באיזשהו מקום, ככל הנראה, הוא מגיע לשם ומתארח אצל אישה אלמנה, וכד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, נכון? מכירים את כל זה. מלכים א' פרק י"ז, נדמה לי. אם כן, ואז הבן של האלמנה מת. ואומרת האישה אל אליהו, באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני. מה הכוונה? כל עוד לא, אתה רק את הבן שלי. לא עשיתי כלום. כן, אבל עצם זה שבאת לידי, אז אני, כשאני סתם בפני עצמי, אני נראית סבירה. אישה... יש לי כמו כל בן אדם, בינונית, זכויות, חובות, איכשהו שורדת. אם אבונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד? אי אפשר לעמוד במידת הדין. אם הקדוש ברוך הוא שומר את האבונות ודן כל אחד במידת הדין, אי אפשר לעמוד. ואתה אליהו הנביא, כשאתה נמצא פה, אז קודם כל לידך אני נראית כזאת קטנה. אבל זה לא רק זה. אליהו הוא איש האמת. הוא קנאי, קנו קינאתי לשם לא הצבאות. חזל אומרים פנחס הוא אליהו, פנחס גם היה קנאי, ואליהו קנאי, ומידת הקנאות זה מידת הדין. אז אליהו בא על העיר, מיד מידת הדין שורה בעיר, והנה, באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני. אליהו בא, מחיה את הילד, ואז היא אומרת לו, האישה אלמנה אומרת לו, אתה ידעתי כי איש אלוקים אתה, ודבר השם בפיך אמת. אז זה לא סתם שעכשיו אני יודע שאתה נביא אמת ואתה לא שקרן, אלא עכשיו אתה מידת האמת. וחז"ל אומרים, לכן יונה נקראנו יונה בן אמיתי, זה לא השם של אבא שלו. הוא נולד פעמיים יונה, פעם אחת נולד בגיל אפס כשהוא נולד, פעם שנייה הוא נולד כשהוא קם לתחייה. וכיוון שהוא פתאום נולד פעם השנייה כשהוא קם לתחייה, אז הוא נקרא על שם האבא השני שלו, שזה אליהו הנביא. ולכן, יונה בן אמיתי על שם, אתה ידעתי כי איש אלוקים אתה, דבר השם בפיך אמת. ויונה הולך בדרכו של אליהו, הוא מחפש את מידת האמת. מה האמת? למה הם צריכים למות? נכון, לכאורה, ברגע ש... ברגע ש... אדם או עיר חוטאים, צריכים להיענש. כך נאמר בירושלמי, במכות פרק ב' הלכה ו'. שאלו לחוכמה, חוטא, מה עונשו? מה עונשו של החוטא? אמרה להם, חטאים תרדוף רעה. מי שחוטא, רעה צריכה לרדוף אותו. זה פסוק במשלי, לכן נאמר, שאלו את החוכמה. משלי, זה דברי חוכמה של שלמה, חוכמת שלמה המלך. אז שאלו את שלמה המלך, כביכול, מה דינו של החוטא? חוטא מה עונשו? חטא אם תרדוף רע? שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו? אמרה להם, הנפש החוטאת היא תמות. זה פסוק ביחזקאל. גם הנביא, לכאורה, מידת הדין, יש שכר ועונש. יחזקאל במיוחד, יחזקאל מלא מעניין של שכר ועונש. שאלו לקדוש ברוך הוא, חוטא מה עונשו? אמר להם, יעשה תשובה ויתכפר לו. זה פלא עצום, זה התשובה קדמה לעולם, זה תשובה, זה משהו אלוקי, זה משהו בלתי מוסבר, זה משהו מעל העולם. יונה, שהוא מצד הנבואה, ולא סתם מצד הנבואה, אלא מצד האמת, הוא מחפש את מידת האמת. שימו לב, בואו נחזור לפסוק ב' בפרק ד'. על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, לא כתוב האמת. בספר שמות, בית ג' מידות, ערך אפיים ורב חסד ואמת. יונה אומר, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. אתה לא אל אמת, אומר יונה לקדוש ברוך הוא. היה תרסה חזקה, יש נביאים שהתריסו כלפי מעלה. חז"ל אומרים, פרק ג' כתוב, ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור. שנית ולא שלישית. שלישית הוא כבר לא דיבר איתו יותר. זה כבר, יונה הגזים. עם הקנאות שלו למען עם ישראל, אבל זה לא רק למען עם ישראל, אלא כמו שאנחנו רואים, יונה בא באיזו אמירה נגד התשובה. למה? בשם מידת האמת, מידת הדין. גם אליהו הנביא בעצם בא והוא בא שם על הר חורב, אחרי מעמד הכרמל, זוכרים שהוא שוחט שם את 400 נביאי הבעל, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תאכל את העוגה הזאת, לך, הוא הולך, מהלך 40 יום, מגיע להר חורב, ושם הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה לך פה אליהו? הוא מתגלה אליו, כן, שואל אותו, מה לך פה אליהו? והוא אומר, כנו קינאתי להשם לו את צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. העם ישראל הם על הפנים, אני באתי בגלל זה. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אומר לו, לא ברעש השם, לא ברוח השם, לא באש השם, כל דממה דקה. מסביר בעצם לאליהו, שהדרך היא לא דרך של זבנג, לא דרך של בום, לא דרך של הרס והריגה, או עונש, או קנאות. צריך דרך של אהבה, תשובה מאהבה. ואז הוא שואל אותו שוב, מה לך פה אליהו? אליהו עונה שוב את אותה תשובה, קנאו קינית על השם, מילה במילה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תמשח את אלישע בן שפט לנביא תחתיך. תחתיך בשתי משמעויות, גם הוא תחתיך, בשלב הראשון הוא תלמידך, אבל די מהר הוא הופך להיות תחתיך במקומך. במילים אחרות, אתה מפוטר, אתה לא מתאים. מידת האמת היא גדולה, היא עליונה, אבל הקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם מידת הדין רע, שהוא לא יכול, העולם לא יכול לעמוד בזה. שיתף עם מידת הרחמים, אי אפשר לעמוד רק במידת הדין. ולכן, בסופו של דבר, גם יונה בא באותו כיוון. ולכן הוא אומר, ואתה השם, קח נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. כן.
אבל
אליהו
כנביא ידע את כל הדברים האלה. אז איך
בכל זאת הוא... הקדוש ברוך הוא בורא בעולם אנשים עם תכונות שונות. אחד הוא תקיף, אחד הוא רחמן. הלל ושמאי למשל. הקדוש ברוך הוא ברא בכוונה שיהיה את הלל בלי את שמאי. צריך גם את הקפדנות של שמאי לפעמים. גם זה דבר חשוב. כל הזמן ותרנות, ותרנות, יותר מדי לא טוב. אז הקדוש ברוך הוא בורא מאזן את הדברים. ברא את אליהו, ברא את אלישע. שני הדברים נצרכו. ואליהו, הקדוש ברוך הוא ברא בו את מידת האמת הבוערת. הוא לא יכול לעמוד מהצד, הוא לא יכול לחבק את עם ישראל כשעם ישראל לחוטים. לא מסוגל. אנחנו תלמידיו של הרב, תלמידי תלמידיו של הרב קוק, שהיה אוהב ישראל גדול, הקרב, גם את החלוצים, החילוניים, הכופרים, עוזבי התורה וכו'. אבל א' צריך לדעת שגם הרב קוק, היה לו דברים חריפים, יש לו מכתבים, שהוא זורק על מה? על חילול שבת. אני מניח שיש מכוניות שנוסעות פה באשדוד בשבתות. למה אני אומר? בטח אין אף אחד, כולם שומרי שבת. לא יודע. יצא לכם פעם לראות אנשים שאומרים ש... נניח שיצא לכם פעם. זה נראה לנו מחזה טבעי. האמת שאני גדלתי במושב דתי, במושב נוב ברמת הגולן. ואבא שלי בא אליי שבת אחת להתארח בחולון. עברנו דירה לחולון. אנחנו גרים באיזה בית סמוך לרחוב הראשי של העיר, רחוב סוקולוב. ובדרך מהבית כנסת, אנחנו עוזרים בבית כנסת בליל שבת, עוברים, ויש שם פיצוציות פתוחות. אבא שלי עמד ככה והיה מזועזע, כאילו, לא שהוא לא ידע שיש מקומות פתוחים, אבל זה, הוא ראה את זה כאילו אחרי שנים שהוא לא ראה את זה. הוא גדל ביפו, הוא הכיר חילולי שבת לצערנו. אבל פתאום אתה רואה, זה בבת אחת אחרי שנים, זה היה לו כן, זה היה לו זה שוק, היה לו זה בום. מה, מרצינות, ככה, זה כאב לב. אבל אנחנו רצערנו, רגילים לזה, זה נראה לנו כדבר מוזר, לא יודע, אולי תגידו אתם, אולי, זה לא רגילים לזה, אבל אליהו הנביא, כן, הרב קוק, גם דיבר מתקיפות רבה נגד הדברים, אבל עדיין גם חיבל. אבל היה גם את החרדים הקנאים יותר, ששפכו אש וגופרית, וגם את זה צריך, זה גם דבר חשוב. כי אם יש רק אהבה וחיבוק ווותרנות, אז מה עם האמת? אז הקדוש ברוך הוא שותל גם אנשים כאלה, קנאים, אנשים שהם האמת בוערת בהם, והם לא מוכנים לשמוע שום התפשרות. ובדרך כלל האנשים האלה זה לא אנשים שיכולים להניג את הציבור ולהניג את המדינה, כי אתה הולך לאיזה מידת הדין, העולם לא יכול לעמוד בה, אתה הולך לאיזה קיצוניות, לא, האמת המוחלטת, האמת המוחלטת היא חשובה, היא לא יכולה להופיע בפועל. זה אי אפשר ככה להניג את המדינה. ואף על פי כן, זה בכל זאת משהו ש... שנצרח להופיע אותו בעולם ולהגיד אותו בעולם. ויאמר אדוני, היטב חרה לך? מה פשר המשפט הזה? נגמר לנו כבר הזמן כמעט, אבל אני חייב להגיד עוד שתי מילים פחות על זה. זה נשמע כאילו הקדוש ברוך אומר, כואב, כואב. כאילו נהנה, סובב את הסכין עוד קצת. היטב חורה לך, נהנה ככה מהצער של יונה, חס ושלום. היטב חרה לך, זה לא הכוונה, האם מאוד כואב לך. האם אתה מאוד כועס? מאוד מאוד. זה לא הכוונה. ההיטב, הכוונה היא האם זה מוצדק. האם זה דבר מוטב ונכון. האם זה אמיתי שבאמת ככה כואב לך? יונה לא עונה. היטב חרה לך? אין תשובה של יונה. מה התשובה? התשובה היא, ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר ירא מה יהיה בעיר. למה? כי הוא מחכה, מה הוא מחכה לראות? מה יהיה בעיר? הם כבר עשו תשובה, והקדוש ברוך הוא כבר סלח להם. מן הסתם הם יחזרו לדרכם הרעה. ואז זה יהיה תשובה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שואל אותו, היטב חרה לך? אתה באמת חושב שהכעס שלך מוצדק? התשובה היא כן, אני בטוח שהכעס שלי מוצדק. למה אתה תרף? תראה איך הם חוזרים מדרכם הרעה. אבל הוא לא עונה. אני עוד לא יכול לראות. אני עוד לא יכול להוכיח. חכה רגע, אני אעשה פה סוכה בצד. אני אראה ואני אוכיח לך. אבל אז הקדוש ברוך הוא ממנה שמה, וימן השם אלוהים כיקיון, ויעל מעל יונה להיות צל על ראשו, וישמח יונה לכיקיון שמחה גדולה, וימן אלוהים תולעת, בעלות השחר למחרת, ותח את הכיקיון ויבש. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה והתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה, היטב חרה לך על הכיקיון? ואומר, היטב חרה לי, עד מוות. מה השאלה בכלל? מה? כן! מה, זה לא מוצדק שחורי לי על הכיקיון? היה לי כיקיון, כזה צל, כזה, ועכשיו, איזה חום, איזה אש, לא יודע. אתם יודעים שבעיראק, שם במוסול, בעיראק, איפה שננווה, יכול להגיע גם ל-45 מעלות. זה טמפרטורות מטורפות. ותח השמן לראש יונה והתעלף. ואז הקדוש ברוך אומר לו את משפט המחץ של סוף ספר יונה. אתה חסת על הכיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על נביא העיר הגדולה אשר היא בערבים 12 ריבו אדם אשר לא ידע מלמינו שמאלו ומה רבה. מין קל וחומר כזה. אתה חס על הכיקיון ואני לא אחוס על נביא. קל וחומר מוזר מאוד. כי כן, למה אני חס על הכיקיון? כי הוא עשה לי צל, אני חס על עצמי. לא, זה לא רק זה. מתברר שאף על פי שלא עמלת בו ולא גידלתו, הרגשת כבר קשר לכיקיון הזה. הכיקיון עשה לך צל, כבר נוצר לך איזה קשר איתו, איזה סימביוזה כזאת. כבר אתה מרגיש, זה הסוכה שלי, זה הצל שלי. מה זה שלך? מה יש לך קשר לדבר הזה? בכל זאת, כן, נוצר קשר. וגם הקדוש ברוך הוא שבורא את נינווה עם כל האדם והבהמה שבה, הוא מתגלה בה. הבריאה היא התגלות של הקדוש ברוך הוא. יש פה קשר בין הקדוש ברוך הוא לבריאותיו, ולכן הקל וחומר הוא נכון. זה לא רק לא חבל, לא בזבז פה, 12 ריבוע, אם הם חוטאים, חוטאים תרדוף רעה. אבל זה לא ככה. מכיוון שזה יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא מתגלה בהם, יש לו קשר אליהם, ולכן, כן, רצונו של השם להציל אותם. זוהי מידת הרחמים, מידת האהבה. שהיא אל מול מידת האמת. אז יונה מעלה על נס את מידת האמת. והוא לא מוכן להתפשר. זה שורש נשמתו. הוא יונה בן אמיתי. הוא תלמידו של אליהו הנביא. קנאי בן קנאי. איש אמת בן איש אמת. והוא לא מוכן. מה זה? מה אתה מוותר? מה אתה ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה? מה עם האמת? אבל חז"ל כבר אומרים, אמת מארץ תצמח ותשלך אמת ארצה. אי אפשר, כשהאמת שוררת בעולם, אז האדם בכלל לא ייברא. כי אין משמעות, אין הצדקה לבריאת האדם, כי האדם כולו שקרים, האדם כולו, אין לו יכולת לעמוד במידת האמת. אבל הקדוש ברוך הוא בורא את העולם במידת הרחמים, הוא מקדים מידת הרחמים למידת הדין. וזה ככה איזה דיוק אחרון שאנחנו רואים פה, שכשהקדוש ברוך הוא בהתחלה הוא פונה לקדוש ברוך הוא, פונה ליונה ויאמר השם היטב חרה לך. בפעם השנייה כתוב ויאמר אלוקים אל יונה היטב חרה לך על הקיקיון. כי בפעם הראשונה זה השם, זה מידת הרחמים, אלוקים זה מידת הדין. וגם כשהוא ממנה, אז וימן אלוהים קיקיון, וימן השם אלוקים קיקיון. השם אלוקים זה מידת הרחמים שמוקדמת למידת הדין. ואחר כך התולעת והרוח קדים, וימן אלוהים תולעת, וימן אלוהים רוח קדים חרישית. כי בעצם זה מידת הדין. אתה חושב שמידת הדין היא מוצדקת? הנה מידת הדין, מי אמר שמגיע לך צל? ופתאום יונה מרגיש שגם הוא לא יכול לעמוד במידת הדין. גם הוא בסוף בן אדם. ובסופו של דבר, יש פה איזו אמירה שמידת הדין, אם עוונו תשמור יה, אדוני מי יעמוד. אי אפשר לעמוד במידת הדין. הקדוש ברוך הוא מקדים את מידת הרחמים למידת הדין, ורק בזכות זה הוא בורא את העולם, בזכות זה העולם מתקיים. וזה גם מה שאנחנו מזכירים ביום הכיפורים, בעניין הזה, לא רק להזכיר את תשובתם של הגויים, של אנשי נינווה או של המלאכים, לא רק להזכיר את תשובתו של יונה, שהיא תשובה חלקית, הוא אמנם עושה את השליחות כי אין לו ברירה, אבל הוא עדיין ממשיך להתמרד נגד הקדוש ברוך הוא. אלא בעיקר כדי להזכיר את דבר השם, ריבונו של עולם, אתה אמרת ליונה, שאתה לא דן במידת הדין, שאתה לא דן במידת האמת. כן, אתה מתגאה בזה שאתה ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. אז תנחם גם על הרעה לנו, ותכון אותנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום. עד כאן להיום. גמר חתימה טובה.